לחזור לשם אחרי שיוצאים מהגוף, ונקרא לחזור חזרה, לקום לתחייה. כל המושגים הפוכים מה שאצלנו. עכשיו, מה שאצלנו נקרא לחיות, זאת אומרת להיות נפרד. מה שאצלנו נקרא למות, זה לא נכון, זה טעות. זה טעות בהשתפה שלנו נפלטת על החוויות שלנו. החוויה שלנו זה חוויה של נפרדות. אז כשאנחנו אומרים שאנחנו חיים, אז אנחנו נפרדים. כשאנחנו אומרים שאנחנו מספיקים להיות נפרדים, אז אנחנו מתים. מאוד תאר עצמנו דבר כזה פשוט. אם למשל יבוא אלינו מישהו ויבהיר אותנו עם שאלה, אתם מכירים את השאלות הספונטניות האלה שאומרים, אבל תענה לי מיד, ככה. אתה מסכים להרגיש עם הקדוש ברוך הוא כמו שהאצבע שלך מרגישה איתך? אבל אל תחשוב. שאלה כזאת מאוד מפחידה. למה היא מפחידה? זה מרגיש לנו כמו למות. האצבע שלי היא לא מישהו. היא כלום, מה זה? היא אצבע. אז למה שאני ארגיש ככה עם השם? אני רוצה להרגיש שאני יחידה בפני עצמה. פשוט כך. אבל מה האמת? אם רגע אחד שמישהו בדעת, אם לא יבהילו אותנו להגיד לנו תענה מיד, רק יגיד לו, אם אתם אחרי לא שאלה לחשוב. בטח שכל אחד יפתיע, למה לא? למה לא להרגיש ככה? להרגיש את האמת, הרי האמת היא כזאת. הרי זאת האמת, רק אנחנו לא מרגישים אותה. אז מה אנחנו מרגישים? אז זאת אומרת, הבחינה הזאת של רגלי היורדות מוות, זה לא מה שאנחנו קוראים מוות, זה יכול להיות בחיים שלנו המוות הזה נקרא לעשות חיים. רק התורה קוראת לזה מוות, התורה אומרת, ראה נתתי לפניך את החיים ואת החיים ואת המוות, ובחרת בחיים. אז התורה אומרת, על לשמוע בכל השם ולשמוע מצוותיו, היא קוראת לזה חיים. והמוות זה בדיוק הכל הפוך. בן אדם בשמי, כשהוא יעשה בדיוק הכל הפוך מאשר לשמור מצוות וכל זה, הוא קורא לזה שהוא עושה חיים. אבל למה הוא קורא לזה שהוא עושה חיים? כי אז הוא מרגיש שהוא חופשי, הוא נפרד, הוא יכול לעשות משהו בא לו. אז במושגים של התודעה הנפרדת שלנו, זה נקרא לחיות. אבל במושגים אמיתיים, ככל שיותר מחוברים לשם יתברך, חיים יותר. עשרה הם הנקראים חיים, כתוב במדרש. הקדוש ברוך הוא נקרא חיים, התורה נקראת חיים, ישראל נקראים חיים, יש שם רשימה שלמה של עשרה דברים שם כולם נקראים חיים. והשורש ברוך הוא נקרא חיים, הוא נקרא חיי החיים. רגלי המלכות יורדות מוות. מה פירוש רגלי המלכות יורדות מוות? השתלשלות של המלכות לחיה את הדברים הנפרדים. למה דווקא השתלשלות של המלכות? יכול לבוא מישהו ולהגיד שזה השתרשנות של החסד. זה לא חסד לחיות את הנפרדים, זה חסד. עולם חסד ייבנה. עולם לשון העלם, עולם זה דברים שנראים נפרדים, והם נבראים במידת החסד. למה דווקא המלכות? יש... המיוחד של המלכות זה שאי אפשר להיות מלך על מי שלא נפרד. בן אדם לא יכול להיות מלך על האצבע שלו. הוא יכול להיות מלך על בן אדם אחר שהוא נפרד ממנו. זאת אומרת, זה שהשם רוצה להיות מלך, זה גורם לנו שאנחנו נרגיש נפרדים. זה הביטוי של זה שהוא מלך. עכשיו, כשאנחנו מקבלים את המלכות שלו, אנחנו גם יכולים להיות, הוא יכול להישאר מלך, אבל אנחנו מורדים במלך. יש גם מציאות כזאת. כשאנחנו מקבלים את המלכות שלו, אנחנו בוחרים בטוב. מקבלים את המלכות שלו, אז הוא מלך בפועל. אז מתבצעת הכוונה שלו. אבל בעצם זה שאנחנו נפרדים ואנחנו יכולים כן לקבל ולא לקבל, בנפרדות שלנו אנחנו מבטאים את זה שהוא רצה לברוא את העולם במידת המלכות, הוא רצה להיות מלך. השם ברא את העולם כדי להיות מלך עליו. איך עוד דברים נסתרים שאנחנו לא מבינים אותם יותר מדי, מה השם צריך להיות מלך על העולם, מה זה חסר לו? זה חסר לנו, הוא רצה להיטיב איתנו. אבל הוא רצה להציב איתנו באופן כזה שאנחנו נעבוד קשה ושלא יתנו לנו את הכל עם כפי כלפי. אז ודאי שיותר קל לשרת אבא מאשר לשרת מלך. והכי קל שבן אדם משרת את עצמו. אם אנחנו לא היינו נפרדים בכלל, אז כל מה שהיינו עושים, היינו מרגישים שאנחנו עושים לצורך הנשמה שלנו, לצורך הקדושה, אז היה. זאת הייתה התודעה שלנו. זה לא עבודה קשה, זה היה שכר, ואחר כך היינו מקבלים על זה עוד שכר. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נקבל את השכר על ידי זה שנעבוד ונרוויח. כן. אז הוא נתן לנו תודעה של נפרדות, ובן אדם שיש לו את התודעה הזאת של הנפרד, אז הוא מרגיש שהוא רוצה להיות. כן, הסיסמה היום זה חופש הפרט. כן, הוא רוצה להיות דבר בפני עצמו, הוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה. אף על פי כן הוא מקבל עולם מלכות שמיים, זה עבודה מאוד קשה, זה עבודה הכי קשה. עצם התודעה של קבלתו זה כבר עבודה קשה. אחרי זה לעשות את כל המצוות זה כבר לא כל כך קשה, אחרי שיש את התודעה הזו. אבל לקבל את התודעה הזאת כשהיא איננה, זה ממש קשה. ליצור אותה, תעשו חשבון, מאיפה יש לאדם כוח בתוך עצמו להמליך על עצמו מישהו אחר? איזה כוח זה? כל הכוחות שיש לנו זה בשביל לבטא את עצמו. השורש האמיתי של קבלת עולם מלכות שמיים זה עמוק כל כך בנפש, ששם היא מרגישה שהיא אחד לגמרי עם השם יתברך, והיא משתעבדת אליו בדיוק עולת אליי. זה מה שהיא מרגישה. כשזה מתבטא בהכרה שלנו, זה מתבטא בקבלת עולם, ושם זה מלחמה קשה, כי שם אנחנו לא מרגישים את השורש. אבל זה שאנחנו בכלל יכולים לקבל עולם זה בגלל השורש. ואותו דבר זה שאנחנו יכולים לבחור בטוב. העולם כל כך הרבה פיתויים, מה פתאום שנבחר בטוב? מה אנחנו פריירים? עוד קוראים לזה טוב, איזה טוב זה בכלל? אז לא, יש נקודה בפנים שמרגישה שזה באמת טוב עבורה, שזה הטוב הכי טוב שיכול להיות, אין יותר טוב מזה. וזה מטפטף לנו ומאפשר לנו שבהכרה שלנו נוכל לבחור בטוב, למרות שבהכרה שלנו זה מלחמה גדולה. זאת אומרת, כאן, זה העניין הזה של המלכות, את הנפרדות ואת הבחירה, אבל הרגליים שלה יורדות לחיות את המצב הזה, ותמיד במצב הזה של המוות יש תמיד קליפות, על זה דיברנו הרבה, אלה שחושבים שהם העיקר של העולם, הופכים באופן ידי, שזה כבר לא רק מצב של בחירה, זה כבר מימוש הבחירה על הקצה ההפוך, וכמו ש... איך אמר אותו פרעה בזמן יחזקאל, לי האורים אני עשיתי עמי. היאור שלי, אני עשיתי את עצמי, היאור היה עשי הרווחה הכלכלית. אני עשיתי את עצמי, אני ועשיתי עוד. וגם לשם של פסים. אז זה הקצה הכי נמוך, ובקדות כאלה, שזה התפקיד שלהם להיות שם ולפתות בני אדם וכל זה. אבל הם יונקים עם הרגליים של הקדושה. הרגליים תמיד מסמל את את המקום הנמוך ביותר. הוא מגיע לרבות מעלה. עכשיו, הירח מדבר עם השמש. מה זה נקרא שהירח מדבר עם השמש? מה המשמעות של זה? זה התפקיד של הירח, מה התפקיד של השמש? לפי זה. לפי המשל הזה, מה התפקיד של השמש? להעיר, להעיר את האמת. זאת אומרת, עם הירח אני יכול לעשות מניפולציות. בוא נתאר לעצמנו ילד שנולד וגדל, קיבל שכל תוך 5 דקות. הוא נולד בלילה, הוא רואה את הירח. מה זה ירח? מי עושה אור? הירח. עכשיו הוא יצטרך להאמין שמספרים לו שבעצם הירח לא יכול לעשות אור, ובעצם עכשיו לילה, והאור הזה זה בעצם לא אור, אוי ואבוי אם זה היה כל האור. יש אור ביום שזה השמש, ועכשיו אתה מקבל דרך יד שנייה, אתה מקבל טיפה אור. הוא יכול להאמין, הוא יכול לא להאמין, אבל ברגע שיעלה היום, אז יהיה מוכרח להאמין. כן? עכשיו השמש, התפקיד שלה זה להאיר את האור האמיתי. ולפעמים אנחנו יכולים לקבל את זה, ולפעמים זה נשאר בבחינת מקיף. אנחנו רק מקבלים את זה באמונה, תלוי במצב שלנו. השמש והירח מדברים, זאת אומרת שיש ייחוד של שני הדברים האלה. הייחוד של שני הדברים זה ייחוד נפלא. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בלילה, ולראות אנחנו רואים את מה? הירח, לא את השמש. אבל אנחנו מרגישים את הנוכחות של השמש בדיוק כמו שמרגישים את הנוכחות של הירח. תחשבו על חוויה כזאת. כשבן אדם אף פעם לא ראה את השמש, הוא רק שמע עליה סיפורים. והוא מבין בדיוק מה זה השמש, הוא מבין בדיוק. יחסית, כן, מקור אור הוא מבין אותה. את הירח הוא מבין שהוא רק ראי, שהוא רק משקף לנו את האור. וכשהוא רואה את הירח, אז הוא ממש, הוא כאילו, הוא נמוג לתוך העניין הזה, שהנה עכשיו השמש מהירה, אפילו מרגיש את החום יכול להיות. כן, מרוב, מרוב שהוא דבוק בזה. מה העניין? זאת אומרת שאנחנו יכולים להיות בזמן הגלות, או בזמן גלות הנפש, בזמן גלות פרטית, שבן אדם הוא איך שהוא. אז זה יכול להיות, זה מאיר לו רק אור קטן, והאור הקטן הזה יכול לקחת אותו למקום אחר ולהגיד על האור הזה שזה טבע ושזה כוכי ועוצם ידי וכל זה, ואף על פי כן השם עוזר לו, שמאיר לו התודעה של השמש, זאת אומרת התודעה של הצורות של המעלה מהמלכות, התודעה של השם יתברך, מאיר לו דרך הסיטואציה הזאת של המלכות, דרך הסיטואציה של הטבע ושל כוכי הטבע, זה מאיר לו כל כך שהוא ממש, הוא רואה השגחה פרטית, הוא מרגיש את הנוכחות של השם, הוא יכול לדבר עם השם. לא כמו שמדברים עם חבר שלא רואים אותו בטלפון. הוא מדבר עם השם כמו שהוא מדבר עם מישהו שנמצא בתוך דלת המותז. ממש. הוא יכול לשמוע את הנשימות שלו, כמו שאומרים. זה כבר, זה מדרגה. וזה בעצם אחד מהעניינים של נשם מחוץ של בריך ושכינתה, שהתכנית של זה יהיה באמת לעתיד לבוא. לעתיד לבוא הרי יישאר עולם גשמי. עם חוקי טבע, אם אני אעזוב משהו מהיה זה ייפול על הארץ, זה לא יעלה לתקרה, לא ישתנה מנהגו של עולם, מה שישתנה התודעה שלנו תשתנה, אנחנו נראה את השם בכל דבר, ועכשיו אנחנו מתפללים לזה, שואפים לזה, עושים מצוות, כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה לשם ייחוד קודש הבריאה ושכינתה. הבחינה של השמש זה כמו קודש הבריאה, הבחינה של הירח זה כמו שכינתה, זה שהיא שוכנת ומתלבשת בנבראים הנמוכים לפי ארצם. כן.
גם
בשם
יש עוצמות שונות.
נכון. זה עוד לא דיברנו בכלל. עוד לא דיברנו, אבל אפשר לשלב את הכל. כי באמת, קודם כל, כל מדרגה תלולה עם כל המדרגות, ובכל אחד יש עליות וירידות, גם כשבן אדם רק רואה את הירח, והוא לא מרגיש את הנוכחות של השם, אבל יכול להאמין בנוכחות השם. יש עניין של פגימת הלבנה, שפגימת הלבנה בסוף החודש לגמרי, ולמשל של החורבן שדיברנו פעמים קודמות, שהיה 30 דורות מאברהם עד צדקיהו, שזה היה הדור של החורבן, זה היה מחזור כמו חודש. שלמה היה בדיוק הדור ה-15. אז החורבן גמור, ברוחניות זה יכול להיות עניין של הפיפורסות, או עניין של, אני יודע, אתאיזם, או כל כך יוצא בזה, גם בזה יש כל כך הרבה גוונים. אמת יש אחד. אבל דברים כאלה יש הרבה. טעויות יש בלי סוף. על כל פנים, אבל בגדול זה כך. בגדול זה כך. אנחנו מבקשים למלות פגימת הלבנה. זה שלב ראשון. מבקשים למלות פגימת הלבנה, ומבקשים שיהיה אור הלבנה כאור החמה. יש שתי בקשות שאנחנו מבקשים. יש שניהם פסוקים, אמרי חז"ל. אז קודם כל שלא יהיה פגימת הלבנה, שנראה את הלבנה, או נראה אותה. עם אמינה שלמה, נראה את כל העיגול, אמונתך סביבותיך, עיגול מרמז על אמונה. נראה את כל העיגול, לא נראה רק את החצי עיגול הזה, כמו של האיסלאם. לבנה פגומה, מעניין. רעיון של בני אדם לקחת בדיוק את זה כסמל, פנטסטי. הלבנה שלמה לראות, ואחר כך, דרך זה באמת, לראות את אור הלבנה כאור החמה, זה גם לא חייב להיות שאור הלבנה יאיר לנו בין ב-12 בלילה כמו אור החמה ולא נוכל לישון. אבל הכוונה, העניין הרוחני, שהלבנה, שזה מראה על המלכות ועל הצמצום ועל הטבע ועל כל זה, שדרך זה נרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו מרגישים כשהנשמה עולה למעלה או כשרואים ניסים ונפלאות או במתן תורה או בקריאת ים סוף על מרגע נפלא. זהו, אז הם שניהם דיברו. עכשיו הירח אומר, יש לי מיקת החיצונים ברגליים שלי, זאת אומרת, מזה שמשתלשה, החיות משתלשלת ויורדת עד למקום של הבחירה, ושם חייב להיות כל היצרים בישים, כל היצרים הרעים כדי לפצות את האדם ולראות אם הוא עומד בבחירה שלו. וכשזה מגיע לשם, אז חלק מהשפע הולך לחיצונים, הולך לכל מיני הרד. אם לבן אדם יש בחירה, אז יש כאלה שבוחרים ברע. איך כתוב בפרקי אבות? שאדם שעושה עבירה אחת, הוא קונה לו קטגור אחד. הנה, הוא בורא לרח רע. אז הם ימקים הרגליים. ויש לי אבק שהוא רפואה על הרגליים, זה קראנו, ובא הרוח ונושא אותו. מה זה אבק? מה זה אבק שזה רפואה על הרגליים? יש בחינה של נפשי כעפר לכל תהיה. זאת אומרת, אם יהיה איזה כוח של ביטוי, של, של, של להיות לגמרי, גם במדרגות הכי נמוכות, להיות לגמרי עם השם יתברך, ובתוך, בתוך המצבים הכי קשים, תמיד להחזיק את עצמי במה שאני יכול וללכת טיפה קדימה אפילו. כמה שאני לא יכול, אבל מה שאני יכול לפחות לעשות. אז הבא רוח, מנושא אותו, יש רוח שערה, שלא טוב, מהר. תכבד העבודה על האנשים ועל אישו בדברי שקר, זה אמר פרו. יש סיפור, אני יודע חסידים עברו, יש סיפור, אבל שמעתי פעם שיש מדרש חזר על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, אז יש מדרש חזר שנבוכדנצר לא נתן ליהודים לשבת מירושלים עד נערות בבל, הוא לא נתן להם לשבת, כל הזמן הוא הריץ אותם. זה יכול להיות בגשמיות, אני לא יודע, אבל בכל אופן זה המדרש. אולי עד שנפלו, אני לא יודע. אבל לא נתן להם לשבת. וכשהגיע לנערות בבל, אז שם ישבנו. אז הוא הסביר, אותו חסיד, אני לא יודע בשם מי הוא אמר את זה, שנבוכדנצר לא היה טיפש, הוא ידע שאם ליהודי יהיה יישוב הדעת, אז הגלות תתבטל. הוא ידע גם שכל הגדולה שלו נובעת מזה שהוא משעבד את בני ישראל. כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא רוצה לשעבד אומה, הוא רוצה לשעבד את בני ישראל מתחת לאומה, הוא נותן לאומה הזאת גדולה קודם. כל אלה ששעבדו את ישראל היו כולם אימפרטורים, היו מאחרים גדולים בהיסטוריה. כי זה לא יפה שבני ישראל השתעבדו לאיזה מישהו שהוא... זה לא פונקציה, כן? יכול לקוחות משתעבדים שהשתעבדו למישהו גדול. הוא ידע שהשם נתן לו גדולה, כתוב שם את כל חיית השדה נתתי לעובדו, חזר אומרים דברים מבינים על נבוכדנצר. הוא ידע שכל הגדולה שנתנו לו זה היה כדי שבגלל שעליו, על בני ישראל נגזר שהם השתעבדו אליו. הוא ידע אבל שאם יהיה להם יישוב הדעת לא תהיה גלות. אם לא תהיה גלות, אז הוא לא יהיה קיצר יותר, לא יצטרכו אותו. אז הוא לא רצה שיהיה להם יישוב הדעת. אז זה נקרא שהוא לא נתן להם לשבת. עכשיו, אז למה בנערות בבל הוא כן נתן להם לשבת? לא, הם הגיעו לנערות בבל, אז הם כבר, שוב, זה כבר לא מדבר. אז כבר צריך לבנות בית, כבר להתעסק פרנסה, וזה, פה כבר לא יהיה להם מישהו בדעת, כבר יצר הרי גם שלא להם מישהו בדעת. אבל כשהם בדרך, במדבר, הם יתנו להם לשבת רגע אחד במדבר, אז לא תהיה גלות. כי בן אדם שיושב רגע אחד במקום ששמן, והוא מתקרב לעצמו, הוא מתחיל לחשוב מה הוא עושה בעולם, אז הוא יגיע מיד לרגשות הנכונות ולמחשבה הנכונה, זה לא יהיה. אז יש רוח שערה שלא נותנת להגיע לאהבה, כי מפזרת את האהבה. אז רוח שערה, רוח שערה, בזוהר קצור, אני חושב. הוא מרוב בקוטי מראה, אני חושב, זה בשם של הזוהר, שיש רוח שמסעירה את גופו ונפשו של האדם. לא יודעת איך הוא קורא ליצר הרע. זה מס על גוף, מס על גוף הזה נשמעתי. לא נותן לו רגע אחד לחשוב. אז זה כתוב על פרעה, כתוב תכבד עבודה לאנשים ועל מישהו בדברי שקר. כתוב אחד מהפרשים שהוא פחד שיהיה להם רגע אחד זמן לחשוב. אז אם יתעוררו להשם יתברך, כמו נבוכדנצר. אז לא תהיה גלות והוא לא יהיה, הוא ירד מהגדולה שלו. ענתה החמה, את זה אתה דואג, פה אנחנו. נגיד לך רפואה, באשר שיש דרך, ומאותה הדרך מתפצלים כמה דרכים, דרך אחת של צדיקים. אפילו הצדיק שהוא בכלל, מפזרים תחתיו אותו האבק שבאותו הדרך הנ"ל בכל פסיעה. זאת אומרת, קודם נראה את הציור, מה שזה בגשמיות. יש דרך. הדרך הזאת מתפצלת בכמה דרכים, והדרכים המפוצלות יש בהם אבק. יש דרך אחת של צדיקים, איך שבן אדם מסתובב בכדור הארץ, הוא צדיק, זה בגלל שפיזרו מתחת לרגליים שלו את האבק מהדרך הזאת. אבל יש בחירה, אני לא צדיק בגלל שפיזרו, אני גם לא רשע בגלל שפיזרו. אז תכף נראה, זו שאלה ראשונה שצריך להגיד. וכל פסיעה שהוא פוסע הוא דורך באותו האבק. רבי נחמן אמר על עצמו, אני תמיד כשאני הולך, אני הולך לארץ ישראל. בינתיים אני מסתובב פה, אני מסתובב שם, אבל בעצם אני כל החיים שלי הולך לארץ ישראל. הוא אמר את זה אחרי שהוא כבר היה בארץ ישראל. הוא כבר חזר מארץ ישראל, אבל אמר לא, הוא כל החיים הולך לארץ ישראל. יש פינה כזה של דרך של צדיק, שאיפשהו לא זז, אז הוא תמיד בדרך הצדיק. ויש דרך של אפיקורסי. אפילו אפיקורס שבכאן מפזרים תחתיו בכל שנייה מאותו אהבה כאן. ויש דרך של משוגעים. אפילו משוגע שבכאן מפזרים תחתיו כאן. לכן יש כמה דרכים. ויש דרך אחר. באשר שיש צדיקים שמקבלים על עצמם ייסורים, או מוליכים אותם הפריצים בשל של האור, ואין להם כוח ברגליהם, השמש מדברת עם הירח, נכון? כמו שלך אין כוח ברגליים, אז יש צדיקים בארץ שאין להם כוח ברגליים, ומפזרים תחתיהם מאותו אהבה של אותו הדרך, ויש להם כוח ברגליהם. על כן, תלך לשם, שיש שם הרבה אהבה, תהיה לך רפואה על רגליך. כל זה דברי החמה על הלבנה. והוא שמע כל זה, החיגר שלנו שמע על זה, בתוך כך מסתכל על הדומית בצד אחר, וראה כתוב שם, שמי שיוחד באותו הצד, שיסה אותו, האבן טובה, תיסה אותו לדרך שיוצאים ממנו כמה דרכים כנען, ואחז באותו הצד, ונסע אותו לשם, ונתן רגליו באותו הדרך, שעבד רפואה על הרגליים ונתרפא מיד. לא, זה נגמר חלק אחד של הסיפור, עכשיו מתחיל עוד חלק. מה הוא המשיך לעשות? אבל על כל פנים, החלק, הקטע הזה הוא קטע שתראו, והוא מה אפשר לעבד אותו. קודם כל, מה המשמעות שיש דרך, שהדרך מתקצבת, מה זה דרך בכלל? לפני שמתחילים לדבר על אהבה, צריך לדבר על הדרך, כי אהבה מונח בדרך. מה זה דרך? יש את המושג של דרכים במקום אחר, באותו ספר, בסיפור של הבנים שהתחלפו, מי שקרא את הסיפור, יש בסוף כיסא, ויש עליו, כמו הכיסא של שלמה, יש שם חיות על הכיסא, וברכים וכל זה, ויש דרכים שיוצאות מהכיסא ומגיעות לכל מיני מקומות, ואף אחד לא יודע מה העניין של הכיסא ומה העניין של הדרכים. פשטות דרך זה בא לחבר שתי מקומות, ודרך קלאסי זה דרך שמחברת את הקצה הכי רחוק עם הקצה הכי מרכזי. אם נתפוס שטח גדול ונרצה לצייר דרך, נעשה לצייר דרכי, נשים נקודה באמצע ונפתח קווים לכל הפריפריה, אז אלו יהיו הדרכים. עכשיו ההתחלה של הכל זה כיסא המלכות, זה מלכות השם בעולם. כן? זה המקום של השראת השכינה, כמו בית המקדש. או אם נעבור ברוחניות יותר, כמו תורה, כמו תפילה, כמו מצוות, כמו התבודדות, כמו... כל דבר ש... לעשות טובה לחבר, כל דבר שיהודי עושה באמת לשם שמיים, זה כאילו הנקודה המרכזית. מה זה הפריפריה? הפריפריה זה כל ענייני העולם. וככה זה צריך להיות. תחשבו רגע. תחשבו... זה נשמע מצחיק לילדותי, אבל בכל אופן אני אגיד את זה. תראו שאתם לוקחים בריסטור או לוח של כיתה, בואו נגיד כזה דבר, אתם רואים? עכשיו מצדים עיגולים ככה, 3-4 עיגולים, לא יותר מדי גבוה, אבל מרחקים שווים, ככה יפה. בתוך העיגול אני צריך לכתוב מטרות. יש אנשים, כל אחד יש לו למטרה אחרת בחיים. יש צדיק שהמטרה שלו זה לעשות החתוח לשם איתו, זה המטרה שלו. יש אחד שהמטרה שלו שיתנו לו הרבה כבוד, מוכן להתבזות בשביל הכבוד, תלם נפלא. יש אחד כזה שהמטרה שלו שיהיה לו ביטחון, הוא קשה לו, הוא פחדן, אז הוא צריך ביטחון, הוא צריך שיהיה לו 100 אלף בבנק, הוא צריך שיהיה לו, הוא צריך ביטחון. כל אחד צריך משהו. עכשיו בדרך כלל אף אחד לא יודע מה... קשה מאוד אם ישאלו אותי למשל, מה הנקודה הנוספת שלך? למה אתה שואל? אני לא יודע. אבל יותר קל לעשות את זה כשאני כותב מראש כמה מטרות, ספקטרום שלם של מטרות, ואני יכול להתחבר יותר לאחד מהם ולהגיד, רגע, בוא נחשוב, כנראה שזה, אבל עדיין אני לא יודע אם אני אומר אמת. יש אבל היצע איך לדעת את האמת. היצע ששם בן אדם לא יכול לשקר את עצמו. מסביב לכל עיגול כזה, אנחנו כותבים בעיגול את כל הדברים שמשרתים את הנקודה המרכזית. זאת אומרת, שהם כדי להגיע, בוא נגיד שאני רוצה כבוד, כדי להגיע לכבוד אני צריך X, Y, Z, כל הדברים האלה אני רושם אותם בעיגול. עכשיו אני מסביב לדברים האלה אני רושם עוד עיגול, איך להגיע לדברים האלה שבעיגול, אבל גם הדברים האלה הם עדיין לא בהישג יד. אז יש לי את המטרה, משאת נפשי, משאת חיי, יש לי מסביב לזה בעיגול את כל הכלים איך להגיע למטרה, מסביב לכלים יש לי בעיגול את כל הכלים איך להגיע לכלים, וכן הלאה, עד שאני מגיע למספר פעולות פשוטות, יומיומיות, עכשיו מסתובב, אני לוקח עיגול אחר, גם את זה אני בונה ככה. פה אני כבר לא חושב על עצמי, אני משתמש פשוט באינטלקט. אחד שרוצה לעשות את החתומה של השם יתברך. אני יכול לתת כל אחד, לא צריך להיות בעל מדרגה, לא צריך באמת להיות שם, שמסתוב מסביב איזה דברים משרתים אותו כדי שיוכל לעשות את זה, ואיזה דברים משרתים את הדברים האלה. וכן הלאה. עכשיו, אחרי שיש לי כבר, נגיד, מסביב לכל נקודה, יש לי איזה 3-4 עיגולים כאלה, עכשיו אני מסתכל בעיגול הכי חיצוני, שם יש את הפעולות היומיומיות. איפה אני משתקף? איזה מכל העיגולים, ככה, בעצם בסוף יש טריוויה, את הלאכול ולישון ואת כל זה בכולם. כן? אני לא מדבר, יכול להיות שאצל אחד לאכול יש במרכז, עזבתי כרגע, אבל לא יודע. אבל על כל פנים, איך שלא יודע, בסוף מגיעים לאותו דבר. אבל יש הבדל גדול בסדר של מסודרים. זאת אומרת, אצל אחד יהיו דברים, יהיו קרוב למרכז, יהיו דברים של קדושה ושל לא לחשוב על עצמו, לחשוב על אחרים, לעשות למען הכלל וכל מיני כאלה. ובקצוות, במה שהעיגול יותר רחוק, יהיו יותר דברים גשמיים ויותר דברים פרטיים שלו. ויש אחד שצריך לזה הפוך. עכשיו, על מה צריך לתת את עיקר הזמן? בן אדם שחושב, לא את עיקר הזמן, את עיקר ההתעניינות, את עיקר האכפתיות. עיקר הזמן זה כל דבר לוקח זמן באופן הדיפולי כמה שהוא לוקח. אבל את עיקר האכפתיות, ככל שהדבר יותר קרוב למרכז, אז על זה יותר אכפתי, כן? עכשיו פה אני כבר, את המרכז עצמו נעלם ממני, אני יכול לרמות את עצמי. אבל כשאני רואה את כל העיגולים מסביב, אז אני יכול לדעת אם הדברים שאני אכפת לי מהם בחיים היומיומיים, אם הם נמצאים בעיגולים הפנימיים, סימן שהסכמה הזאת זה שלי, ואז המרכז הוא המרכז שלי. ואם הם נמצאים בעיגולים החיצוניים, אז סימן שזה לא זה, כי הדברים שאכפת לי לא יכולים להיות בעיגולים החיצוניים, הם צריכים להיות בעיגולים הפנימיים. לא לגמרי בפנים, כי זה נעלם ממני, אבל בקרוב לבפנים. אז אני מחפש עיגול אחר, הרי ציירתי לעצמי כמה עיגולים, חבל שאני פה לוח. הייתי עושה את שם איזה תרגיל, כמו באיזה כיתה. אני אחפש לי איזה עיגול שהדברים שאכפת, אני הרי יודע מה אכפת לי, אני יודע מה הרגיז אותי אתמול, אני יודע מה שמחתי, כן? פשוט. שאני אמצא אותם בעיגול קרוב למרכז, בעיגול שציירתי, באחד העיגולים. ואז אני יודע שזה העיגול שלי. עכשיו, מכאן אני כבר לא יכול לדעות, זאת אומרת, זה כבר מתפוצץ לי בפנים, אני רואה את התמונה שלי. עכשיו אני יכול להתחיל להתפלל, ולהתחיל להתחיל לעבוד על עצמי, ולשנות את זה, אפשר לעבור דירה. אני יכול לצאת מעיגול אחד ולכת לעיגול השני, זה לא בצוהר. זה בצוהר, אבל זה בצוהר שהידית של המנעול היא פתוחה, רק הבן אדם כל כך פוחד, שלא מעלה על דעתו, אז הוא לא מנסה ללחוץ על הידית, אבל בצוהר, אבל בטוח סגור. איזה סהר ישאיר לי את הדלת פתוחה, אבל לא, זה בצוהר שהדלת שלו היא פתוחה. הדלת שלו היא פתוחה, רק אני לא מעלה לדעתי שהיא פתוחה. זה כל כך נעלם. אפשר לצאת מזה, אפשר לעבור לעיגול אחר. אבל על כל פנים, מה אני רציתי לומר? המציאות מסודרת במעגלים. יש דברים חשובים, יש דברים פחות חשובים. העניין שלנו זה למתוח קווים מהנקודה המרכזית, אחרי שמצאנו את העיגול שלנו, ואחרי שאנחנו כבר נמצאים בעיגול הנכון. תמיד יש עוד עבודה של חיבור, כי העיגולים האלה יכולים להתפרק. אני יכול תמיד ליפול, אני יכול תמיד לגלגל את החיצוניות ולהיפרד מהפנימיות. אני יכול לעשות משהו כזה, אחד בתוך השני, אני יכול לעשות כך. המציאות היא לא דו-ממדית כמו לוח, כמו חתיכת נייר. היא תלת-ממדית. אני יכול לברוח לאן שאני רוצה. מה מחזיק אותי? אני צריך לתפור את הדברים ביחד. בין פורד יוסף, אחד מהפירושים על פורד שזה סופר, לתפור את הנקודה הפנימית עם החיצוניות, לחבר את הכל, לחבר שמתי שאני נמצא בעיגול הכי חיצוני, שאין את התודעה של הנקודה הפנימית. זה נקרא לעשות דרך. הדרך הולכת מהכיסא, שזה כיסא המלכות, עד הקצה של המדינה. אז יש דרך אחת. רק הדרך הזאת, וכל הדרכים עולות לאותו מקור, בסוף כולם יגיעו, כי לא נדח ממנו נדח. הקדוש ברוך הוא, יש מבין שזה רשי, ואתה מרום לעולם השם, אז שהקדוש ברוך הוא תמיד מנצח, תמיד ידוע על העליונה. בסוף הקדוש ברוך הוא יביא אותנו, אחרי כל הסיבורים שלנו, הוא יביא אותנו למקום שאנחנו נהיה צדיקים גמורים, כולנו. זה עבוד לנו כבר. אנחנו ודאי נהיה כך. ולא ניתן לנו אפילו רק מה, הבחירה שלנו זה באיזה דרך ללכת. כשהייתי ילד, שמעתי פעם, הגיע רב אורח לקהילה שלנו, שהייתי ילד קטן, אז הוא אמר ככה, הוא אמר, נכון? הוא אמר, כולם מגיעים בסוף. הוא אמר, למשל, למה הדבר דומה? הוא אמר, יש בית שיש לו דלק, יש לו חלון, יש לו ערובה. אחד דופק בדלק ונכנס. אחד קופץ דרך החלון, הוא נופל, הוא חוטף מכה. יש אחד שמטפס על הגג ומשתחל דרך הערובה. והוא נהיה שחור לגמרי בדרך. ואז הוא, אני זוכר, יש לי עוד באוזניים, יש לי את הניגון, איך שהוא ניגן לזה, אמר, אתה טיפש כמותך, אתה יכול להיכנס דרך הדלת. למה אתה משתחל דרך הערובה ואתה נהיה שחור לגמרי? מה קרה לך, כאילו שחור? אז הדרך של הרשעים היא באה מאותה דרך. אבל איזה דרך? דרך כזאת, אפשר לעשות ככה, זה דרך שבן אדם הולך לשאול ואחר כך הוא יצטרך לצאת מבטן שאול שיבעתי, כמו יונה הנביא, הסיפור של יונה, הסיפור של תיקוני זוהר, זה סיפור של כל נשמה, השם שלח אותו לנבא, היה לו תאף להגיע לנבא. במקום זה, שלהגיע מאוד ישראל לנבא, לא צריך לעבור ים, במקום זה הוא ברח לכיוון ההפוך, הוא לא רצה להגיד את הנבואה, הוא חזר לנבא בסוף. אבל איך הוא חזר לזה? אבל צריך לעבור, כל משבריך ובדליך עליי עברו. זה פסוק שמופיע גם בתהילים, אבל זה חלק מהתפילה של יונה הנביא. אז למה ללכת בדרך הזה? אבל בינתיים יש את הדרך, והדרך מתפצלת לכמה דרכים, וכל אחד מוכר לעצמו איך ללכת. בסוף כולם יגיעו. עכשיו, מה זה האבק? האבק שמפזרים לו, בארמי אבק זה התקשרות אביק למייבר. בעצם המילים להיאבק והיאבק ישימו אדנות השחר, אז להיאבק זה לשים ידיים אחד על השני ולנסות אחד מנסה להפיל את השני. אז להיאבק זה בעצם להתקשר, בארמי זה ממש בולט המילה להיאבק ולהתקשר. אז יש אבק, זאת אומרת זה קשר. יש קשר של צדיקים עם המקור שלהם, יש קשר של הרשעים עם המקור שלהם, יש קשר של המשוגעים עם המקור שלהם. מה זה המושג הזה של הקשר? חז"ל אמרו, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. פוש בדרך שאדם רוצה ללך. תראו לעצמכם בן אדם שהוא אמיתי, אבל הוא טועה, וכל אחד יכול להישנות מטעויות. מי שעובד עליו, יש לו חבר שקרן, יכול להיות לפעמים שיש לו מנהיג שקרן, לא קורה. והבן אדם הולך אחריו, הוא לא הולך בעיניים עצומות, הוא הולך עם עיניים פתוחות, אבל הוא רואה בעיניים שלו שההוא כולו טוב, הוא הולך אחריו. למה הוא הולך אחריו? לא בגלל שנותנים לו שוחד, לא בגלל שמבחינה חברתית זה יותר מכובד, הוא הולך אחריו, ואח ורק לא שחושב שזה האמת. הוא מוכן לסבול בדיונות בשביל ללכת אחרי אותו מנהיג. אבל המנהיג הזה הוא שקרה. המנהיג מנצב את התמימות של האנשים, הוא הולכים אחריו. ולכאורה זה נורא אכזרי סיפור כזה. זה לא ממש מושג אכזרי. כתוב בנקודי ההלכות, רבי נתן כותב, שכשקורה דבר כזה, אז הקדוש ברוך הוא פותח את העיניים לבן אדם הזה שמחפש את האמת ומראה לו את האמת. כי הוא מצדרה ועשה כל מה שמוטל עליו. הוא מביא משהו מחזל, או אני לא יודע, כתוב בספר המידות, שמי שמחפש רק את האמת, הקדוש ברוך הוא נותן לו מלאך של אמת, שלא יטעה. הרי כולנו טועים, כולנו עלולים לטעות, גם מי שמחפש את האמת, אבל אם מישהו מחפש את האמת באמת, לא שהוא מחפש את האמת בגלל שמשתלם להיות אמיתי. יש אחד שהוא אומר תמיד אמת, את השקרים תוספים לזה. הוא לא גונב תוסף בינה ותליה. אבל יש אחד שאומר אמת כי הוא אמיתי. אחד כזה שמדבר אמת ורוצה את האמת, אז הוא בסוף יגיע לאמת. זה בחינה של האבק של הצדיקים. הקשר, הצדיק רוצה לעבוד את השם, אז עוזרים לו מלמעלה. מביאים לו, ואנחנו כולם צדיקים, לא מדבר דווקא על צדיקים מיודע מה. בן אדם שרוצה להתקרב להשם יתברך. אז מזמנים לו כבר, הוא ימצא את הספר הטוב, הוא ימצא את החבר הטוב. הוא ישמע סיפור שיכול להתקרב בקרן אור, לפעמים סיפור יכול להפוך בנגח. הוא פשוט. הקדוש ברוך הוא עוזר לו, זה נקרא האבק שהוא פזור לו מתחת לרגליים. הרגליים מסמלים את המקום הנמוך בגוף של האדם, מצד שני מסמלים את היכולת שלו להתקדם. כשהוא לוקח את כל הגוף שלו פלוס הרגליים, אז הוא יכול להתקדם. אם בן אדם רוצה להתקדם רק עם החלק העליון של הגוף, אבל את הרגליים הוא משאיר, כמו אחד שרוצה לעלות, אבל כל פעם הוא משאיר רגל אחד באדמה. אז הגובה שלו, הוא גובע כמה סנטימטר, אבל הוא לא יכול כשלעלות, הוא צריך להתנתק משני הרגליים. אז העניין שמתחת לרגליים, מתחת ליכולת שלו להתקדם, הם מפזרים לו את העזרה הזאת, את הקשר הזה, שהוא יוכל להתקדם. אותו דבר בדרך של רשעים. זאת אומרת, בן אדם שמחפש, מחפש פסיכולוגיה של רשע, בדרך כלל, בדרך כלל אף אחד הוא לא רשע. אפילו מי שבאופן רשע הוא רשע, אז הוא לא רשע. מה שקוראים רשע בשפת היום-יום, בשפת הדיבור, אל תהיה רשע. אז לא מתכוונים מה שחז"ל הגדירו רשע. העניין של רשע בבחינה הזאת זה בן אדם שהוא רוצה להיות יותר גרוע, או שהוא רוצה לעשות יותר גרוע. זה מאוד נדיר. זה כבר בן אדם רוצה את הטוב, הוא מתבלבל, הוא משקר את עצמו, הוא מרמה את עצמו, הוא רוצה לעשות טוב בגלל שיש לו אינטרסים והוא חושב שהוא רוצה לעשות באמת טוב. אבל במוצר, אם יחשפו את כמעט כל העבודה של האדם זה לחשוף את ההונאה העצמית. אם יחשפו לנו את ההונאה העצמית שלנו, אז אנחנו לא נמצא רע, בטוח. אנחנו מיד נשפר את התרגיל שנתנו קודם, זה היה בשביל לחשוף הונאה העצמית. אז נסתול את זה, בטוח. אז מיד אנחנו נשנה, זה בטוח. אבל מה? בכל אופן, יש כאלה שזה העניין שלהם, הם מחפשים, זה לא מתחיל מזה שהם רוצים להתרחק מהשם, אבל הם רוצים להיות משהו. זה השורש. רוצים להיות משהו, המשמעות של זה, להיות משהו נפרד, להיות משהו גדול. רוצים לגדול, אבל לא מבינים מה המשמעות של לגדול. בזוהר הקדוש כתוב, מה דעי הוא זהר, אי הוא רב. ומה דעי הוא רב, אי הוא זהר. מי שגדול הוא קטן ומי שקטן הוא גדול. היה פה בירושלים, היה אדמו"ר מגור, בית ישראל, ונפטר, יש רק פרוי ונפטר. הרבה שנים, לא ראו. אז הוא פעם אמר לאחד אמר פעם למישהו מהאנשים שלו, אמר, אל תחליט את עצמך כל כך גדול, אתה עדיין לא כל כך קטן. ופעם אחרת אמר למישהו אחר, אל תחליט את עצמך כל כך קטן, אתה עדיין לא כל כך גדול. זה מאוד עמוק, כי האמת שהגדולה אצלנו נתפסת כמימוש עצמי, כי ככל שאנחנו יותר רחוקים מהשורש, כשהנר הוא בחושך הוא נתפס כגדול, ובצהריים הוא קטן, אבל מתי יש באמת יותר אור? אז אם שאני אז לא צריך אותי, אז אני לא חידש בשום דבר. בוא נגיד, אני אבוא עכשיו למקום שכולם חכמים יותר ממני, וכל מה שאני מדבר יתפס אצלי התיכוניות. בסדר, אבל אם אני אין לי את ה... אני לא מחפש שימחו לי כף, אז אני צריך לשמוח. ברוך השם שאני נמצא בחברה כזאת שכל מה שאני מדבר נתפס כשטויות, אולי פה אני אלמד משהו חדש. מה יהיה אם אני מחפש שימחו לי כף? אני אברח משם כל הנפשי דין, נכון? פשוט. זאת אומרת, הבן אדם כשהוא מקטין את עצמו, כשהוא לא מחפש להיות גדול, אז זה יכול באמת לגדול. זה בדיוק הטעות של הרשע, התודעה הזאת שברצות להיות רשע, ללכת בדרך של רשע. זה לרצות להיות גדול על חשבון זה שהוא מתרסק מהשורש. וזה הוא מקטין את עצמו, הוא מאבד את עצמו לדעת. אחר כך יש דרך של משוגעים. אין לנו מושג של משוגע. אנחנו יודעים, אין אדם חוטא לאינטליגנס ברוח, שזה תרגע והרשע. אין לנו משוגע. קצת קשה, אם נחשב עד הסוף, אז אנחנו כולנו בקריטריון הזה, זאת אומרת, קצת מסוכן לחשוב על זה. אבל בכל פנים, תארו לעצמכם דבר כזה. בן אדם, יגידו לו שיעשה איזה מעשה מבוזה באמצע השוק, ונתראה לו שם, ייתנו לו 500 שקל. הוא לא יעשה. לא יעשה. יכול להיות ש-500 שקל צריך לעבוד מאוד קשה. הוא משני ואין לו מקצוע, הוא מקבל 15 לשעה, יש כאלה. ב-500 שקל הוא לא רואה, הוא מוציא את הנשמה שבוע עד שהוא מקבל 500 שקל. ובכל אופן, יגידו לו, אני יודע מה, יגידו לו, מישהו ייתן לך יריקה בפרצוף, קח 500 שקל, הוא יש. למה? יש לו איזשהו סולם ערכים, שהוא לא עבד, הוא לא מוכן את עצמו בשביל כסף, הוא בן אדם. הוא לא סחורה עוברת לסוחר, הוא לא אחד כזה שלו, זה שסומן לסחור. על מה הוא כן ייתן, כי על מה הוא, על העבודה שלו יסכים לשעבד את עצמו בשביל להביא כסף. ואחרי שיעבוד קשה הוא יכול לתת את כל הכסף בשביל לתנות תרופה לאבא שלו. יש לו איזה סולם. הוא אף פעם לא יוותר, הוא לא יגיד, אבא שלי חולה, אבל אני עבדתי על זה כל כך קשה, אני תכננתי לתנות משהו, איזה קישוט לבית, עכשיו אני אלך לתנות בכל זה תרופה לאבא שלי, מה יהיה עם הבית? הוא לא יגיד דבר כזה, למה? כי הוא בן אדם, זה בן אדם נורמלי, הוא בן אדם משוגע. אז רגע אחד הוא ייתן את כל הכבוד שלו בשביל 20 שקל. רגע שנייה, רגע אחרי זה, הוא ייתן את כל הכסף שלו בשביל שישתחוו לפניו ויגידו לעוד מלכותו. ורגע שלישי אחרי זה הוא ייתן גם את הכבוד וגם את הכסף בשביל איזה תאווה. בשביל איזה משהו, מה קרה? כל רגע יש לו מרכז כובד אחר. כל פעם מישהו אחר תופס את צוות השלטון. הוא מבינה שיש הפיכות צבאיות כל 3 חודשים, משהו כזה, זה המציאות שלו. זה משוגע, אין לו מרכז כובד קבוע, בן אדם נורמלי שיש לו מרכז כובד הוא יודע מה פחות, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. למה אמרתי שאנחנו כולנו כמו המשוגע? בגלל שבהרבה דברים אנחנו לא שומרים על מרכז כובד קבוע. הוא מסתכל טוב, עושה את חשבון הנפש, הרבה דברים אין לנו מרכז כובד קבוע. לפעמים אנחנו מבטרים על עקרונות ולפעמים, אז צריך לדעת, אבל בכל פנים אבל ודאי הוא לא מדבר גם על משוגע פנימי. לדבר על משוגע פנימי זה לדבר על בן אדם שאין לו בחירה. אם אמנם למשוגע פנימי אין בחירה, זה דבר שאני לא יודע. אבל הוא מדבר על משוגע שבוחר להיות משוגע. כן? לא כל משוגע בוחר להיות משוגע. רוב המשוגעים לא בוחרים להיות משוגעים. יש משוגעים שבוחרים להיות משוגעים. זה דבר שצריך לראות אותו מתחת לפני השטח, ולפעמים בגלוי לא רואים את זה כל כך. אבל מי שיש לו אינטואיציה חדה, הוא יכול להבחין על משוגע עם משוגע אמיתי אלף, או שהוא משתגע. לא שהוא משתגע בתור הצגה, ואחר כך הוא הולך למקום אחר והוא מראה פנים אחרות. אני מדבר על אחד שמשתגע, הוא עובד במשרה מלאה 24 שעות. יכול להיות משוגע עם תעודה. כן, ושלבית משפט הוא אי אפשר לתבוע אותו על כל מה שהוא עושה, הוא לא אחראי למעשיו. אבל אם מסתכלים לעומק, אם נעבור לבן אדם עם חושים יותר, אז רבי נתן אמר פעם למישהו, אם תרצה, אין אתה משוגע. הוא היה משוגע משוגע, אתה משוגע. הוא אמר לו, אבל האמת שאם תרצה, אתה לא משוגע. ותחשבו רגע, מי אמר את זה? איזה בן אדם אמר את זה, שהבן אדם כל כך גדול, הוא לא דיבר דברים מטילים בכלל. על כל פנים, הדרך של המשוגעים זה דרך שבן אדם רוצה להיות, הוא לא רוצה להיות צדיק, הוא לא רוצה להיות רשע, הוא לא רוצה מערכת מקובעת בכלל, הוא רוצה שכל פעם מה שיבוא לו ככה הוא יעשה. יש לו שאיפה להיות גדול, נכון, אז זה נחמד לו, אבל הוא לא ישקיע. יש לו שאיפה להיות צדיק, נחמד, אבל הוא גם לא ישקיע. מה הוא יעשה? הוא מתענה. יש סיפור בגמרא על הורית בת ליליתא, שד כזה, שהוא עומד על שני, זה מורה בלפתי מהר"ן, הוא עומד על שני גשרים של דונג, והוא רוקד מאחד לשני. הוא עושה, הגשר של דונג, הוא לא יכול לעמוד כי זה נשבר. אז הוא שם רגל וקופץ, שם רגל שני, קופץ עוד פעם, קופץ עוד פעם, ככה הוא משתגע כל החיים שלו. עד שבא השליח של המלך ומגרש את המשך, קבלת מלכות שמיים, יכול להפסיק את השיגעון הזה, אבל יש עניין של לחיות עם שיגעון. ואני לא הסברתי את העניין עד הסוף, כי אני לא יודע להסביר אותו עד הסוף, אבל אני בטוח שכל אחד יחשוב על זה לבד ויסביר את זה לעצמה הרבה יותר טוב ממה שאני יכול להסביר את זה. עולה לעצמי, אני כן יכול להסביר את זה עד הסוף, אבל אני לא יכול להסביר את זה לאחרים עד הסוף. וכל כך העניין של השיגעון הוא מאוד לא נכנס במילים, כי זה שיגעון. אבל כל אחד יכול למצוא בעצמו את העניין הזה, כל שלושת הדרכים אני יכול למצוא בעצמו. לפי הגדרה הזאת, בעצם,
כל העולם הכללי שהוא ביולוגיה
רוצה חופש
וחוסר
חויבות
וחוסר
שליטה במצווה, אז הוא שובה... אחרי שעשו מזה השקפה, אני יכול להיות שזה לא בדיוק, כי על ההשקפה הזאת כבר מוכנים להילחם, וכבר מוכנים לסבול חוסר וחיות, זה כבר אחרת. אתה יודע מה שאני אומר? יכול להיות שזה יותר גרוע אפילו, אבל זה לא שיגעון. אבל אם בן אדם משתחרר מההשקפה הזאת, הרי גם ההשקפה הזאת צריך להשתחרר באיזשהו מקום. זה סתם קיבוע. אחרי שהוא משתחרר מזה, מה שנשאר לו זה רק סתם לא להיות שום דבר. אז אין לו תכלית, אנחנו נראה בסוף את התוצאה של זה. עכשיו, מה זה, איזה אבק מפזרים לו? אז הכלל הזה נשמר. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו, הכלל הזה נשמר, גם אצל המשוגע. אתה רוצה ללכת בדרך של זיגזג, תלך בדרך של זיגזג. תלך בדרך שלך, אתה סובב לעצמך את הדרך, תלך בדרך הזאת. והוא לא מסיים, הוא אומר, יש עוד כמה דרכים. אז לכן יש כמה דרכים. עכשיו, מה זה הדרך האחת הזה ששם יש את הרפואה של הירח? אז יש דרך שיש צדיקים שמקבלים על עצמם ניסורים. צדיקים שמקבלים על עצמם ניסורים, ולמעשה מקבלים על עצמם התגלות השכינה. הם הנציגים של אותה לבנה, של אותה מלכות. והפריצים מוליכים אותם בשלשלאות. מה המשמעות של זה? תן לי נפלא. יש את זה בתלמוד בכמה מקומות, על חכמים שהולכים מעיר לעיר בשביל ללמד בני אדם לדעת את השם. זה המשמעות של פשוט להעיר את העולם. עכשיו, איך הכוחות של התאומה יכולים להילחם נגד כזה צדים? את מה הם צריכים לקשור את זה? שאול את הרגליים, אתה תשב בבית מדרש שלך, תלמד עם התלמידים שלך, כן? דרך כלל צדיק הזה שהולך לקרב את כל העולם, להשם יתברך, יש עליו הרבה קטרוגים. אברהם אבינו היה הראשון. אם הוא היה יושב בבית, ובתוך הבית שובר את כל התפילין ומתפלל כל היום, אף אחד לא היה עושה לו שום דבר. ברגע שהתחיל לדבר עם בני אדם, אז דרכו אותו לתקשן האש, ראיתי איזה יש חומשים שהתפיסו בסוף כמה מדרשים על אברהם אבינו. אז זה ממש מפחיד כל מה שעבר עליו, כל מיני דברים. למה? כי כשהסדרה אחרה רואה שיש מישהו כזה שמוסר את נפשו בשביל לגלות לבני אדם שיש אלוקים, אז היא עומדת ברגליים האחוריות, לא לתת את זה, מה פתאום? אז הם קשרו את הרגליים. את הפה הם לא סוגרים לו. אתה תשב במקום שלך ותעשה מה שאתה רוצה. ללכת החוצה? זה לא. וממילא הצדיק אין לו כוח ברגליים, אין לו כוח, הוא באמת לא יכול, נלחמים בו. אז מה עושים מלמעלה? מפזרים מאותו אבק של אותו הדרך, ויש להם כוח ברגליים. הוא מקבל תוספת סיוע לעמוד נגד כל העולם כולו. יש רבי נחמן כותב, יש את זה בנושא מהר"ן, בין שני החלקים, יש השמטה. כתוב שם אחד היה אברהם. בן אדם צריך לבוא. נגיד את זה מאברהם אבינו. אברהם אבינו, הרי כל העולם היה נגדו. כתוב שם אברהם, למה אברהם היה נקרא אברהם העברי? ישו היה מעבר אחד, וכל העולם כולו מעבר אחר. אז יש לפעמים שבן אדם מרגיש שיש לו בלבולים, יש לו צריך לשים את עצמו מעבר אחד, ועושים כל הבלבולים בסדר שלו. זה לא מעניין אותי, בסדר. יש סיפור מעניין. סיפור שאפשר ללמוד ממנו הרבה וחבל להפסיד אותו, שזה ממש כבר מאוחר. היה בזמן הטורקים, הגיעה אונייה לאירופה, אולי, אני לא יודע, אונייה מלאה נוסעים לארץ, אז היה, הנמל היה ביפו, היו יורדים
700 מטר בתוך הים, באיזה מקום, היו מסירות קטנות, היו ערבים מסירות, היו זוכים את החבילות, מעבירים את האנשים, מגיעים לגבול, אז היה תחנת ביקורת, גבולות, דרכונים, איך שזה היה, והאונייה הגיעה בשבת. בדרך כלל האונייה נשארה בנמל יום יומיים, עם הלוגיסטיקה של אז, בלי מנופים, וככה כל המון זמן. אבל הם רצו כנראה לסדר ולנקות, אמרו לכולם שמהם מהר יגעו, הם לא רוצים את אף אחד באונייה. נשארו היהודים אז לרדת מהאונייה, גם היום זה בעיות, אז בפרט, לרדת מהאונייה לנמל בשבת, זה היה קרוב. ביסורים דאורייתא, ביסורים דרבנן. אז היהודים נשארו לשבת, אמרו להם מה זה, אמרו, אסור לנו שבת, הגויים יביאו את הפטנט. היהודים מפחידים אותו עם סכנת נפשות, אז הוא יוכל לב שבת. אז הם אמרו לו, אם אתם לא יורדים, אנחנו זוכים לכם פה על הים. בסוף, ששארנו פה יותר מאחור, קילומטר מאחור. אז הם ירדו, והיה אחד שנשאר. הם דאגו לו, הם ישבו על הנמל, בסוף הם ישבו בנמל שם עד הלילה. הכל הלך שם בעצלתיים, של הטורקים, ובערב, והוא מגיע. הוא מגיע עם מסירה קטנה, עם כל החפצים שלו, לא עשינו שום דבר. שאלו אותו, איך העזת? הוא אומר, איך אתה חושב? זאת אומרת, מה אתם לא מבינים? אני חשבתי לעצמי ככה, ברגע שיבואו, ירצו לזרוק אותי לים, אני אגיד להם שאני יורד. ואיך לא נעשה את זה? זה רעיון כזה, זה סיוע מלמעלה. או בן אדם שבאמת אכפת על השבת, הקדוש ברוך הוא נותן לרעיון הזה. מישהו אחר מתבלבל. כאן הם יזרקו אותי לים. לא חושב אפילו. יש בחינה כזאת שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לבן אדם שהבלבולים יהיו כאילו מאחורי כלי זכוכית. הוא רואה אותם, אבל הם לא יכולים לגרור. זה כוח נפלא. וזה הדרך הזאת שמפזרים אבק מתחת הרגליים שלהם, שהשלשלאות של הרגליים יחתכו, לא יהיו שלשלאות, הם יקבלו מפועל ברגליים. יש להם כוח ברגליים. על כן תלך לשם. שיש שם הרבה אבק, ויהיה לך מפועל בגליך. כמובן, זה אותו עניין, הרגליים של אותם צדיקים, הרגליים של הירח, זה אותה רגליים, זה אותם רגליים. זהו. והוא שמע את כל זה, והוא ראה פתאום שעכשיו הוא יכול להגיע לשם, אז הוא הלך לשם, ושם את רגליו באותו הדרך שעבד לפועל הרגליים, והוא התרפא. לא, אז איפה צריך לדבר שבוע הבא, ולראות את ההמשך, ולכן.